חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, שלום רב, אני שי גולדן ואני השוטר הטוב. קשה לי זכר מתי נתקלתי בכותרת של הידיעה שמסקרת את מינויו של פלון לתפקיד ביטחוני בכיר במספר ילדיו. כיהן כאלוף, הותר בשני צלשים, לחם בארבע מלחמות, ויש לו 11 ילדים? מה? מה אתם מדברים בכלל? איך קשורים 11 ילדים למשהו בכלל? ובכלל, מה יוצא דופן ב-11 ילדים? כן, זה בהחלט חריג עבור משפחה חילונית בורגנית ממוצעת, אבל במגזר החרדי, ובזה של הציונות הדתית, מצוות פרו ורבו היא מצווה שמקיימים, ויש מאחוריה גם תפיסת עולם, לא רק ציווי דתי. הנה אגב פרט מידע שלא הופיע לאלוף זיני בכותרות העיתונים המבוהלים והאבלים והמשתוללים ממינויו. ב-7 באוקטובר נסע אלוף זיני מביתו שברמת הגולן ליישובי העוטף, נסיעה של 5 שעות בקירוב, כן? כדי להילחם במחבלי החמאס שטבחו ביישובים. הוא התמקם בקיבוץ מפלסים, שם הרג מספר מחבלים בהתקלויות בקרב פנים אל פנים, השתתף בקרב על קיבוץ לצד חברי כיתת הכוננות ולוחמי סיירת מטכ"ל שהגיעו לשטח, ותיהר אותו ממחבלים. תנו לי לנחש, מרביתכם לא נחשפתם לפרט הזה בסיפור חייו של האלוף. פרט שיש בו נגיעה לתפקידו כמפקד, הרבה יותר ממספר ילדיו למשל, מהכיפה על ראשו, וגם הישיבה בה למד. אבל הבעיה עם הבלטת הפרט הזה, כלומר מספר ילדיו, היא כלומר הגבורה שלו במפלסים, היא שכך עלול חס וחלילה, אלוף זיני, להצטייר כמי שזכאי אולי ליחס אוהד, הוא מכיר תודה על תרומתו לביטחון ישראל, ולא למסע הביזוי שהוא עובר כרגע. אז כן, ההזכור הבולט השיטתי והמגמתי של מספר ילדיו של האלוף זיני, כמו גם החגיגה המבישה ברשתות החברתיות על העניין, הוא רגע שפל ונמוך ומכוער מאוד של התקשורת הישראלית. וההסתה הזאת, שכולה אך ורק על רקע פוליטי, היא עניין מכוער בכל יום ותקופה, אבל בפרט בימים האלה ובתקופה הזאת, שבה אנשי הציונות הדתית משלמים את המחיר הגדול ביותר מכלל חלקי האוכלוסייה הישראלית באחוז של הנופלים. מינויו של זיני הפך לסופה מושלמת שמשלבת בתוכה את השנאה היוקדת לנתניהו ואת הטינה והשנאה היוקדת לחבריו לקואליציה ולציבור שתומך בהם. אז לא, זה לא זיני, זה שוב, מה לעשות, ביבי. ואגב, איך אני יודע שאני צודק? כי עד שמונה לתפקיד לא שמעתם מעולם מילה רעה על זיני, אם בכלל שמעתם את שמו. וזה אלוף בצהל, כן? לא איזה חייל זוטר, אבל עכשיו, כשפתאום ביבי מעורב, כל רפש שדבק בביבי, דבק גם בזיני. ככה זה עובד כאן, זו האמת האגומה, ולאלוף זיני, כל הכבוד על 11 הילדים שתזכה לראות מהם בריאות, שמחה, הצלחה ונחת, וגם את ילדי ילדיהם.
5 בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. היועמ"שית בערב מיארה אמרה היום בכנס עורכי הדין באילת, ראש השב"כ צריך להיות נאמן לציבור ולא לממניו. בלשון זו ממש השתמש בגץ בפסיקתו על פיטורי רונן בר. לכאורה חובת הנאמנות לציבור מובנת מאליה ואינה מיוחדת לראש השב"כ. גם האחראי על מסעית לפינוי אשפה חייב בה. טובת הציבור מחייבת לפנות אשפה, לא לפזר אותה, ועליו לעשות זאת במסלול של העבודה שנקבעה לו, ולא לאסוף אקראית, שקית פה, צפרדע שם. ורק מי שממונה עליו קובע מתי והיכן וכמה, וגם אם הוא נתקל בזבל בעיר אחרת ואינטרס הציבור שם הוא לפנות את הזבל, הוא לא קובע מהי הנאמנות לציבור. ראש השב"כ אחראי על תחומי ביטחון שחיינו תלויים בהם, ומי שמגדיר לו איפה ומתי וכמה הוא ראש הממשלה, כך כתוב בחוק. ראש השב"כ, גם כשהוא בטוח שהנאמנות שלו לציבור מחייבת אותו לעשות אחרת, חייב לציית לציבור שהביע את דעתו בבחירות דמוקרטיות ובחר בממונה עליו כנציגו. ראש השב"כ אינו יכול ואינו רשאי להחליט בעצמו מהו האינטרס הציבורי, כי אם כך יהיה, כל ראש השב"כ יעשה הטוב בעיניו מתוך שהוא מקיים מה שהוא מבין כנאמנות לציבור. אם הוא מקבל הוראה סותרת בעיניו את האינטרס הציבורי או את החוק, הוא רשאי להתפטר. זה לא עניין של פרשנות החוק, זה החוק. מה שאומרים היועמ"שית ובג"ץ הוא עיוות פופוליסטי של החוק. לאסוננו, בג"ץ שאמור להיות כפוף לחוק מעוות אותו על פי מה שבעיניו נראה הנאמנות שלו לציבור. אבל הציבור הלך לבחירות ובחר מחוקקים והם קבעו את החוקים, לא בג"ץ ולא היועמ"שית. בפיהם נאמנות לציבור היא נאמנות לעצמם, לא לציבור ולא לחוק.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב שוב, אריה.
דיווח דרמטי, חמאס מסכים למתווה ווייטקוף לעסקה כולל שחרור חטופי והפסקת אש. אתה מתרגש?
נשמע, אני אף פעולה שהחמאס מבצע, אני אינני מתרגש ממנה, אינני בוטח בה ואינני בונה עליה. בוא נראה את זה קורה, בוא נראה גם את ממשלת ישראל, וגם בוא נראה מהו מתווה ווייטקוף. כי שוב, כולנו רוצים את החטופים, אבל החמאס לצערנו זה הפרטנר שלנו לעסקה הזאת.
הבעיה שלי זה לא שאני לא מאמין לחמאס, זה שאני לא מאמין למה שאני קורא בתקשורת.
זה גם.
זה תמיד הכל ספינים. אני אף פעם לא יודע אם מי ששחרר את הידיעה הזאת רצה שאני אעשה עם זה משהו או לא. אין לנו אלא לחכות ולראות, אולי בחדשות יודעו שזה קורה, והחדשות.
אגב, ישראל פה מכחישה, כן.
הוא כאן לא לבד, איתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור, שקד מורג, ואנחנו מזדרזים ופונים, מברכים בערב טוב את אנה ברסקי, הכתבת המדינית של מעריב, שלום לך.
שלום חברים, ערב טוב.
אז היינו עם איזו בשורה אופטימית, דרמטית, חמאס הסכים למתווה של ויטקופ, ואת מביאה הכחשה. מהי הכחשה?
כן, כמדומני, אני לא אשת בשורות הערב, כן, לפחות בשורות אופטימיות לצערנו. הדיווחים שעלו, הדיווחים, יש להדגיש, רובם עלו בתקשורת הערבית, ובתקשורת הערבית, כידוע, היא די מגמתית, כולל בסיקור של מה שקשור למסע ומתן.
לא, כי אצלנו היא אובייקטיבית.
כן, שני גורמים ישראלים, כן, שני גורמים ישראלים מצננים ואומרים, לא מדובר במתווה ויטקוף באמת, מדובר באותו מתווה, באותה הצעה, שעוברה לישראל הלילה, ויש להדגיש, וזה חשוב, אני לא יודעת אם דיברתם על זה, או אתם תדברו על זה, אבל באמת זה עניין חשוב, בשונה מהצעות קודמות, ההצעה הזו מועברת על ידי אמריקנים, כן, לא מצרים ולא קטרים, וזה משמעותי, אני חושבת, כן, וזה גם מתכתב עם דברי הנשיא טראמפ אתמול, כן, שהוא רוצה לגמור עם העניין הזה כמה שיותר מהר, וכן הלאה. בכל אופן, ההצעה שעוברה, וגם נחלטה על ידי ישראל, לא מתווה ויטקוף, מדברת על הרבה פחות חטופים חיים שמועברים לישראל בתחילת הפסקת האש, כ5 חטופים חיים, כן, ולא 10.
אבל כל המאומה היא שערה בחוס תה, מכיוון שלפי מטה הבנתי, ישראל כבר דחתה את הצעת ויטקוף היום בבוקר. וכך שבעצם על מה אנחנו בכלל, על מה בכלל אנחנו פה רבים?
הנה, אנחנו כבר, כן, עלולים להתבלבל. מה שנדחה על ידי ישראל הבוקר, זו הצעה שהיא לטענת גורמים ישראלים, אינה הצעה על בסיס מתווה ויטקוף, היא הצעה שונה, אחרת, הרבה יותר לטובת חמאס, לטענת ישראל, זאת אומרת הרבה פחות לטובת ישראל, לכן היא נדחתה. היא מדברת על 70 יום של הפסקת האש, היא מדברת על ערבויות בינלאומיות, על כך שישראל לא מחדשת לחימה לכל פחות, לכל אורך מסע ומתן, וככל הנראה גם לאחר מכן הם לא מגיעים להסכמות. היא מדברת על הנסיגה משמעותית של ישראל, בעצם לקווים ממרץ, כן, מחודש מרץ, לפני שפתחנו בלחימה מחודשת, כן. ועוד מספר דברים שהם בעצם
במקביל...
לא
מקביל.
כן, שורה תחתונה, קיבלנו משהו שאינו מתווה ויטקוף, ככל נראה יש, כן. מאמץ אמריקני באמת לגשר...
אז זהו, אנה, במקביל, סקיי ניוז, רשת החדשות האנגלית, מפרסמת ממש לפני שעה קלה, כמו שאומרים, שבימים הקרובים צפוי טראמפ להכריז על עסקת חטופים, ולהניח אותה כעובדה בפני שני הצדדים. את שמעת משהו על העניין הזה?
תראו, שוב, אני שמעתי כמה דיווחים לקר בתקשורת, וכידוע, הנשיא טראמפ הוא הכי בלתי צפוי שאפשר, ויכול להיות שהדיווחים באמת נובעים ממשהו שאנחנו טרם יודעים, ואמריקנים כן יודעים. ויכול גם להיות שהדיווחים נובעים בעיקר, כן, מהפער הזה בין רצוי למצוי, וגם מהאמירות האחרונות של הנשיא טראמפ, כאמור, כן, הוא באמת, הוא לא נקב במועד, כן, כשהוא דיבר אתמול אל פורס וואן, הם כתבים, הוא לא אמר כעבור ימים צפורים אני אשים לזה סוף, כן, הוא רק דיבר על הצורך באמת לשים סוף לחימה בעזה. בישראל מתעקשים שאמריקנים איתנו בעקבות הדברים של טראמפ, כן, גם בעקבות הדיווח הזה אני פניתי למספר גורמים ושאלתי האם זה אומר שבעצם אנחנו כבר שומעים את השעון החול המתקתק, והטענה אצלנו עדיין שאמריקנים אצלנו, והם אולי באמת מביאים משלת ליבם, כן, אבל לא באמת מגבילים אותם. אם אתם שואלים אותי, אני חושבת שאכן שעון החול החל מתקתק, עד כמה קרוב זה, עד כמה נשיא טראמפ קרוב שיחה מכרעת עם נתניהו, כן, ידידי, אני נתתי לך את כל הזמן הזה, אבל הגיע עת.
כן. טוב, אנחנו נאלצים לחיות ולראות. כן. כי מהספינים האלה לא נבשע. תודה רבה, אנה ברסקי, תודה רבה. ואנחנו מברכים בערב טוב את אפרת פורשר, כתבת משטרה של וואלה, שלום לך.
ערב טוב לכם.
אנחנו רצינו לדבר איתך על יום ירושלים, בינתיים ירושלים קצת בוערת, המשטרה מפנה תושבים מבית הכרם, משכונות סמוכות, מהרנוף, יש שריפה ביום ירושלים.
כן, אנחנו בוערת הרתי משמע.
כן.
שריפה בפנוף, אזור בית הכרם, נכון. אני חייב לציין שחם פה מאוד.
כן. מה ההיקף שבו האש מתפשטת?
יש, בוא נגיד, היא מגיעה לקו הבתים הראשון באזור יפה נוף, אנחנו מדברים על, כן, 22 צוותי כיבוי שפועלים, נראה שזה מתפתח.
טוב, נקווה ששם ישתלטו על הלהבות. יום ירושלים, כמה אנשים משתתפים במצעד הדגלים?
כן, אפשר להעריך כרגע, כלומר, מדברים על עשרות אלפים, אבל אנחנו מדברים פה על צועדים שמתפצלים גם בשלב מסוים לכיוון שער יפו ויש לשער שכם, אז הערכה היא שמשתתפים כעשרות אלפים, אפשר להגיד שבשער שכם יש טפטופים כרגע, אני פה, טפטופים של צועדים, השאר עוד צועדים בחום הכבד.
ושוב ההתנגשויות שהן כמעט רוטינה, זה כמעט אי אפשר לחשוב נכון. על יום ירושלים בלעדיהן בין... יהודים ברוב, בין יהודים, סליחה, למוסלמים בעיר העתיקה. זה פשוט השנה 150 ברציפות שזה קורה הדבר הזה, זה פשוט לא יאמן כבר.
אכן כן, ואפשר להגיד גם שהסוחרים למדו משנים קודמות, הם סוגרים את הדוכנים שלהם כבר בשעות הבוקר, ומסתכלים פה על רחוב סולטן סולימן, הוא נטוש לגמרי, גם ברחוב הראשי משאר שכם לכיוון הכותל נטוש, אבל עדיין יש כמה כאלה שעוד... מרשימו עצמם, אני אומרת את זה במרכאות, להסתובב, ואז הם נתקלים בקריאות, עכשיו הייתי בפנים, אנחנו קריאות של מוות לערבים, משחקים של חתול ועכבר עם השוטרים שמנסים להרחיק את הצעירים.
אז זהו, באיזה היקף הדבר הזה קורה? אלפים משתתפים במהומות, עשרות?
ממש לא, אנחנו לא מדברים גם על הצועדים, זה חבר'ה, נוער, צעיר, שמגיע לפה כבר, נמצא פה כבר כמה שעות, ו... ומתעמת פה עם אנשים, הצועדים עצמם רובם עוד לא הגיעו בכלל, ואלה שמגיעים הם מתרכזים ברחבה שער שם ושרים ורוקדים, אז זה לא אותם אנשים.
אנחנו יודעים שמגב מתמודד איתם, פיזר אותם ועצר אפילו, איך נקרא לזה, פורע אחד?
הייתי פה לפני כמה דקות, עכשיו יצאתי בשביל לדבר איתכם, אז יצאתי מתוך שער שם, האימותים שם נמשכים, זה חתול ועכבר, השוטרים מרחיקים אותם, הם חוזרים, שוב מרחיקים, שוב חוזרים.
כמה אגב צועדים במצעד גלים?
הערכה היא שיש פה איזה עשרות אלפים, אבל נדע כשהם יגיעו לפה, נדע יותר טוב.
אחת הבעיות לספור אנשים כשהם זזים.
כן.
כלומר, אם הם עומדים בשורות, אתה עוד יכול להחשוב, אבל כשהם זזים זה ממש קשה.
יש כל מיני צילומי לוויין, לא לוויין, סליחה, צילומים מרחפנים וכולי, יש
דרכים... כן, מרחפנים.
טוב. נקווה שתהיה שמחה גדולה ולא יהיו מכות. תודה רבה, אפרת פורשר, כתבת המשטרה של וואלה.
ושים לב, אריה, ממש, הרוטינה הזאת היא בלתי נסבלת, ומה שעצוב זה שהיא מחתימה את כל היום הזה, ואת כל האירוע הזה, שהוא אירוע יפה.
שאלתי כמה צעדו וכמה מתקוטטים, והיא אומרת שהצועדים עוד לא נכנסו בכלל.
אז יש 50...
יש שם חבר'ה שבאים להרביץ מכות ולעשות מהומות.
ממש. ממש 40-50 איש, ראינו את הסרטונים כולנו, קבוצה של כמה עשרות אנשים, פורעים, צריכים לטפל בהם ביד קשה, לעצור את העבריינים שבהם, אין שאלה בכלל, אבל להחתים את כל היום הזה, את כל המצעד הזה, בגלל ה-50 טמבלים האלה, סליחה על הצרפתית שלי, זה פשוט לא יאמן, באמת.
כן, אבל...
כן, בהמשך לכך...
של מדינה דמוקרטית, יש לך בעיה... אתה לא יכול לעשות מעצרים מנהליים של אנשים שאתה אומר, אני מכיר אותך משנה שעברה, אתם באים לעשות ברדק.
ממש ככה. בהמשך לכך, אומר אתמול יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, סליחה, היום בכנסת הוא אומר, אתמול היה מצעד הדגלים הליברלי. אז בוא נבקש את חבר הכנסת ניצב בדימוס מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה מיש עתיד לשעבר מפקד מחוז ירושלים של המשטרה, לעזור לנו להבין מהו מצעד גלים הליברלי לעומת מצעד גלים הכנראה לא ליברלי. שלום מיקי.
שלום וברכת.
שלום.
תוריים טובים.
תעזור לנו.
שמעתי את השאלה ככה, את כן. הסייפה של השאלה.
כן. תעזור לנו להבין מה ההבדל בין מצעד גלים ליברלי למצעד גלים שהוא כנראה לא ליברלי. כי אחרת לא היו קוראים להו ליברלי מלכתחילה.
אתם מפרשנים כך, לא אמרנו על המצעדי גלים האחרים, ואני כמפקד מחוז היה לי הכבוד לחנוך את מצעד הגלים הראשון, שיצא מהכיוון עיריית ירושלים, בו אחרי שער שכם, שער פרחים, כותל, שער חדש, זה לא היה פשוט. מצעד הדגלים שהיה אתמול הוא פשוט היה של הארגונים של הסוכנות ושל הארגונים הציונים היהודים. לא אמרנו שאחרים הוא לא ליברלי.
לא, לפיד אמר שזה ליברלי.
זה פרשנות שלכם.
זה לא פרשנות יותר מדי מורכבת, זה כי יש לוגי הכי בסיסי. מצעד אחד הוא ליברלי, השני אינו ליברלי.
אתמול היו חבר'ה צעירים, בוגרי תנועות צופים, בוגרי תנועות
נפלא,
נוער.
נפלא ממש.
שעשו את זה.
והם נסעו דגלי ישראל?
אנחנו היינו מבינים ברצון רב, גם הוזמנו אגב כל מי שרצה לבוא.
כן, כן, אבל הם נסעו
לא
דגלי...
לא אנחנו ארגנו את זה.
מיקי, אגב. הם נסעו דגלי ישראל?
דגלי ישראל כמו
נפלא,
שאתה...
נפלא, אבל איך אתה מבדיל, אם יש לך דגל ישראל ועוד דגל ישראל, איך אתה מבדיל ואתה אומר זה ליברלי והוא לא?
אני, הדגלים הם דגלים. הם יקרים לנו, אנחנו מצדיעים להם, אתה היית הרבה שנים בצבא, גם אני הייתי תקופת מים מדהים, זה הדגל שלנו ואנחנו גאים בו באשר הוא ואיכן שהוא מונף. ומי שהשתתף אתמול זה תנועות נוער, בואו חברים הפרשנות שלכם.
תעזור, בסדר, נגמר לנו מצעד הדגלים הליברלי, תגיד
יאללה,
לנו...
יאללה, בואו נלך קדימה חברים.
תגיד לנו מה אתה חושב על מינוי האלוף דוד זיני, או הכוונה למנות אותו לראש השבק.
תראו, האיש הוא באמת ברמה האישית איש ראוי, ראש נותיו נתן לטובת ביטחון מדינת ישראל. אני חושב שהאיש הוא רב זכויות, ואין לי מילה רעה להגיד עליו. יש לי להגיד על הדרך, על הסגנון. אני אפילו לא מתייחס לדברים האישיים שהוא אמר, וכולם מתנפלים עליו. ראוי שיהיה אולי במתכ"ל גיוונים של דעות לכאן ולכאן. ראוי מאוד, ואני אפילו מעריך את זה, ולכן אני בכלל לא תוקף את הכן מלחמת נצח, זה לא העניין, העניין הוא הדרך. ראש הממשלה יכל להקל על עצמנו, יכל להקל על עצמו, וללכת בדרך המלך, להודיע לרמטכ"ל יומיים שלושה לפני, להגיד לרמטכ"ל אני מבקש לראיין את האלוף זיני, כך וכך הכוונות שלי אליו, עדיין לא החלטתי, אני רוצה לשמוע מה דרכו, מה תוכניותיו, לאן הוא רוצה להוביל את הארגון, איך הוא רוצה להגן על ביטחון מדינת ישראל. רמטכ"ל היה אומר, בבקשה, תתפדל, היה עושה את זה, אחרי שהיה מראיין, היה מרים טלפון ליועצת המשפטית לממשלה, ואומר, תראי, אני מודע למגבלות, אבל זה האיש שאנחנו רוצים להעביר בהחלטת ממשלה. ילך האיש לוועדת גרוניס, ייתן את משנתו, יבדקו את מה שצריך, ובא שלום על ישראל. אבל למה לעשות את זה כך בצורה כזו גרועה ובמחשך?
אולי כי הוא משוכנע שהיועצת...
רגע, תנו לי רק לסיים את הרעיון. למה בתרגיל, בסיום תרגיל בצהלים, להזמין אותו אליו לאוטו לחמש דקות, זה רציני, כאשר הוא לא קיבל אותו להיות...
חבר הכנסת לוי, לא, לא, שנייה, אנחנו רוצים לשאול שאלה, רק רוצים לשאול שאלה, הדברים שלך...
אבל לא נתתם לי לסיים את
התארה. אז תסיים.
רמי איילון, רבין הציע לו להיות ראש שבק על קפה וסיגריה.
אבל אחר כך הוא דיבר, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד...
רבין הציע לו, רבין הציע לו שנה לפני שהוא נרצח. אל תבלבלו אותי.
אני לא יודע אם הוא דיבר עם הרמטכ"ל או לא. אנחנו, תסכימו איתי שאנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, מורכבת, כאשר בית המשפט אמר לראש הממשלה, שהוא כרגע מנוע מלעשות את זה, הליכתו של רונן בר, שלא כבדרך המלך, היא לא פשוטה.
אז אם כך.
ורגע, רק שנייה.
אז אם כך.
רק שנייה. והוא נכנס לאוטו של ראש הממשלה, יוצא אחרי חמש דקות.
מוסכם, אבל מיקי לוי, כבר אמרנו את זה שש פעמים, ואנחנו מסכימים איתך. מסכימים איתך, זה לא בסדר לי... אבל זה לא בסדר להיכנס לאוטו חמש דקות ולצאת משם עם החלטה של ראש הבק. מסכימים, אני הסכמתי איתך כבר. עכשיו, בוא נדבר על הסוגיה העקרונית.
אני רוצה לדבר על משהו שעבר מתחת לרדאר. תנו לי משפט, לא יותר. האיש יוצא והמזכיר הצבאי נזעק למה האוטו של ראש הממשלה לא נוסע. יוצא אלוף זיני ושואל אותו, על מה דיברתם? אז הוא אומר לו, על גיוס חרדים. במקום להגיד לו, ראש הממשלה דיבר איתי על מועמדות לראש שבת, בוא נצלצל לרמטכ"ל עכשיו, הנה אני מודיע לך.
אוקיי, אז בוא נשאל אחרת, בסדר, אני מסכים איתך, ההליך הזה הוא הליך שהריח שלו, הוא באמת היה יכול להיות טוב בהרבה, והוא פשוט לא, גם אם הוא תקין, הוא לא ראוי בדרך שבה הוא התנהל, אני איתך מסכים 100%, ועדיין עולה השאלה, תגיד, ועכשיו עם יד על הלב, יש איזשהו מועמד בישראל, שנתניהו היה מציג היום, כמועמדו לראש השב"כ, שאתה והאופוזיציה הייתם מקבלים, לא משנה מי. יש אחד כזה? בוא נהיה ישרים.
חד משמעי הרבה. יותר מכך, גם את האלוף זיני לא היינו אומרים מילה, תראה, אני אומר, הוא איש רב זכויות, אני מדבר על הדרך. אני מדבר על הדרך הלא ראויה. חד משמעי, זכותו של ראש הממשלה, מכיוון שזה הבחירה שלו, וזה שומר סף, וזה משרת אמון, לבחור את מי שהוא רוצה, קטונתי. יכל לבחור מתוך הארגון, מחוץ לארגון, היו דברים מעולם. הדרך היא עדנה דרך ראויה, ובאמת,
כי היועצת המשפטית לממשלה, אגב, שהיום אמרה ששיטת המשטר בישראל משתנה לנגד עינינו, אומרת שלראש הממשלה אסור בכלל למנות את ראש השב"כ הבא. בגלל ניגוד עניינים. כן.
ראש הממשלה אמר, בית המשפט העליון אמר את דברו, ואני הצעתי לכם עכשיו בשלוש דקות דרך שהוא היה יכול לצאת מזה בכבוד רב, ולא להביא
כן,
אותו...
כן, ברור שהיא לא הייתה נותנת לו, גם אתה יודע לא, את זה.
לא נכון.
היא הייתה חוסמת
אתה
אותו,
אתה
כי...
לא יכול לדבר
היא טוענת שהוא בניגוד עניינים, שהוא לא יכול לבחור.
אריה, אתה, גם לא אני לא מדבר מגרונה של היועץ המשפטי לממשלה. אם זה היה נעשה בצורה כזאת, היא הייתה אומרת לו, וואלה, תעביר החלטת ממשלה, תביא אותו לגרוניס. תביא אותו לוועדה.
היא לא הייתה אומרת לו את זה. למה? כי היא לא הייתה אומרת לו את זה.
אבל עזוב, אתה מפרשן דברים שלא אתה ולא אני יודעת.
לא, היא כבר אמרה שהוא בניגוד עניינים, גם לגבי הקודם וגם לגבי הבא.
אבל אני אומר לך שאם הוא היה מביא אותו לישיבת ממשלה, זה לא הוא אישית באוטו בחמש דקות. זה ישיבת ממשלה, והוא הודיע לרמטכ"ל יומיים לפני, זה הוא הודיע ליועצת המשפטית יום לפני, ושהוא שולח אותו לוועדת גרוניס, דרך המלך. למה צריך ראש הממשלה לעשות כל דבר עקום במדינת ישראל?
זה שאלה חשובה.
שאלה באמת טובה, באמת.
חבר הכנסת ניצב בדימוס מיקי לוי, תודה רבה לך.
אני מודה לשניכם, תודה רבה לכם.
ראינו שהזמן שלנו הסתיים. טוב. שמע, אני לא מצליח לייצר איזושהי אחידות, אריה, במסרים של האופוזיציה. אתמול אני שומע אותם אומרים, חבר'ה, המינוי הזה לא תקין בלי קשר לכלום, הוא לא ראוי, ונתניהו גם בנוסף לזה אין בכלל זכות למנות אותו. עוד מחרה מחזיקה אחריהם, היועמ"שית שאומרת, חברים, זה לא, הדבר הזה לא יכול לעבור כי יש בו ניגוד עניינים. אחר כך אומרים לי שזיני הוא אדם משיחי, והוא נגד החטופים, ולא יודע מה, אני לא מצליח להחליט כבר מה בעצם העניין.
תראה, זה כמו אלה שבאו לשפן.
כן,
עם סיגריות, עם פילטר, בלי פילטר, הם באו להרביץ, הם לא באו לשמוע תירוצים. זה הסיפור, ולהבנתי, אתה שאלת את השאלה הנכונה, אני לא רואה מישהו שנתניהו היה בוחר בו, חוץ מאחד מראשי המחאה, אולי, בטעות, אם הוא הבוחר בו, אולי היו מאשרים את הבחירה הזאת. שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. שלום לך.
אהלן, שלום וחג שמח.
שלום, שלום, חג שמח. באמת, תגיד, לפני העלייה שלך להר הבית, ראית את התמונות היום העיר העתיקה, קטטות בין, איך נקרא לזה, פורעים יהודים לערבים שם? מה אתה אומר?
חייב לומר לך, אני נמצא בריקוד הדגלים עכשיו.
כן.
עשרות אלפי אנשים, אנרגיות חיוביות, מדהימות.
אמת, משוכנע.
אנשים רוקדים, שרים, שמחים. ואז אני פותח שנייה אחת את הטוויטר,
משוכנע.
הוא מסתכל על האתרים באינטרנט, ורואה מציאות אחרת לחלוטין.
אני משוכנע שהמציאות שאתה מתאר קיימת, אני שואל אותך לגבי התגובה,
אני שואל אותך לגבי... פער בין הדיווח לבין המציאות.
לא, אין ספק, חבר הכנסת סוכות.
אבל פער כל כך אדיר.
חבר הכנסת סוכות, גם אנחנו אמרנו, שהרוב המוחץ של האנשים באים בטוב ורוצים לרקוד ולשמוח ולחגוג יותר, אין ספק. ועדיין אני שואל, אם ראית את התמונות של 40-50 פורעים שצורכים לשרוף לכם את הכפר וקריאות לנקמה, וכמובן גם קטטות ואלימות. ראית את התמונות האלה, ומה אתה חושב עליהן?
מתוך 100 אלף יש שוליים, אין מקום לעבור על החוק, בשום טענים באופן, אף פעם. החוק זה דבר שמחזיק אותנו פה כמדינה. אבל אתה יודע, בסוף באירוע שיש פה 100,000 איש, אז יש לך 20 אנשים בצד של שוליים, מה לעשות? אתה יודע, זה לא אירוע. זה לא אירוע שאני אפילו מרגיש צורך לדברר אותו. באמת אני אומר. זה לא אירוע
בסדר.
שהוא... זה לא רק שהוא לא מייצג, זה אפילו לא... זה אפילו לא פרומיל של פרומיל, זה כלום.
עלית, זכית לעלות היום להר הבית, איך היה?
וואו, היה, האמת שהאמת צמרר, מרגש, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה, ממש הייתי שם עם, עם רעידות ודמעות, בתוך הדבר הזה. עליתי לא מעט פעמים להר הבית, אבל היום, זה אירוע שבו אנשים שרים, רוקדים, מתפללים, עניינים בכל ההר, פער ענק של הרבה יותר יהודים מאשר ערבים בהר הבית, שני חברי כנסת השתחוו שם, אני הרמתי דגל ישראל, והדבר הזה בכלל לא עניין אף אחד כמעט בעולם.
אני חושד שהוא עניין את ערביי מזרח ירושלים, שעלולים לראות בזה פרובוקציה, ואולי חס ושלום, חס ושלום, אולי אפילו יחליטו לפעול באלימות. אם זה יקרה...
אני לפני 15 שנה נעצרתי בהר הבית, והוגש נגדי כתב אישום כי השתחוויתי שם. ואז היינו בימים שבהם, אתה יודע, לא כזה מזמן, לפני 4 שנים, כל המדינה פה רועשה וגעשה אם היא לקיים את מצעד הדגלים, אם לא, כל הזמן הייתה את ההתכתבות הזו עם הטרור. אנחנו לא נעשה מה שנכון לנו, כי אני יודע מה הצד השני השתולל עלינו. ואז באמת קיבלנו מטר טילים מהחמאס באותה שנה. באמצע, באמת זה אני חושב מבצע במאי 21. והמציאות היום היא השתנתה, זה בדיוק הפוך. אגב, מה שאנחנו טוענים כל השנים, כשאתה מראה חוזקה, כשאתה מראה שאנחנו לא סופרים את הטרור, אתה בא ואומר לאותם מכוונים, חבר'ה, אנחנו נעשה מה שנכון לנו, אנחנו עושים שום דבר רע, כן, אנחנו מתפללים, מניקים דגל המדינה, במקום הכי קדוש לנו, הם משתחווים שזה מצווה, שאתה נופיע הלכה, רוקדים, נמצאים בעיר הריבונית שלנו, עושים מה שנכון, אנחנו פשוט לא סופרים אתכם, ואם אתם תשתוללו, אז אתם תהיו בבעיה קשה וקשה מאוד.
חבר הכנסת סוכות, שנייה אחת. שנייה אחת, אתה אומר שאם יהודי אחד מניף דגל ישראל בהר הבית, זה אירוע משטרתי וירחיקו אותו מהר, אבל עם 1,000 יהודים, זאת תהיה מציאות? זה מה שאתה אומר? שקובעים עובדות ככה?
זו כבר המציאות. זו כבר המציאות, אני אומר לך שזה המציאות היום. אני הייתי היום בהר הבית, מנייני תפילה בכל הער, בכל קולות, אנשים שרים, תראה, מציאות. כל הדברים שבמשך שנים, אתה יודע, השבק וכל גופי המודיעין אמרו, אם יהיה, אתה יודע, אם יהיה פרומיל מהדבר הזה, כל המזרח התיכון עבר, והנה זה קורה יום אחרי יום, פעם אחר פעם. אני אומר לך, הפער היום בין היהודים לערבים בהר הבית, היה פער, אני חושב, של אלפי אחוזים בכמות האנשים. אתה בהר הבית ואתה רואה כמעט רק יהודים.
נכון, אבל אם אתה לוקח יום אחד ברמדאן, אז זה המצב הוא הפוך. אז הם אומרים, ביום ירושלים יש 1,000 יהודים.
וזה בסדר, אתה יודע מה? זה בסדר. בסוף, מה זה? מבחינתי, אני לא מחפש עכשיו לבוא ולשים למישהו אצבע בעין. אני עכשיו רוצה להתפלל, אני רוצה לקיים את המצוות שלי. ואני לא מוכן להתחשב בטרור, נקודה, גמרנו עם הסרט הזה בשביל אוקטובר. זהו, נגמר.
תגיד,
הימים האלה
תגיד,
שמדינת ישראל...
בעולם מושלם.
לא לתת לאנשים לעשות דברים בגלל פחד מטרור.
תגיד, בעולם מושלם, עולם מושלם לשיטתך, שבו אין שיקולים לא ביטחוניים ולא מדיניים ולא של רגישות כזאת או אחרת, מה אתה רוצה שיקרה בהר הבית? אתה רוצה למשל שנבנה שם אולי את הבית השלישי?
בוודאי. שכל יהודי מתפלל... מתפלל 2,000 שנה של אפשר נרחב, כולם מתפללים על בניין בית המקדש
ומסגד אל-אקצה וכיבת הסלע שעומדים שם, מה עושים?
אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שבסוף הוא צריך להגיע בהסכמה לאומית רחבה, זה לא איזה בית מקדש פרטיזני, זה לא איזה משהו קטן, זה משהו שצריך הסכמה לאומית רחבה מאוד כדי שהוא יקום בצורה נכונה.
מה עושים מסגד אל-אקצה וכיבת הסלע? מה עושים מסגד אל-אקצה וכיפת הסלע?
במציאות
אוטופית, אנחנו יום אחד אולי...
במציאות אוטופית, אני אענה לך על הסלע.
אוקיי, בוא נדבר על המלחמה ולאן היא הולכת. פרסומות, או יש לנו זמן לעוד שאלה, אסף?
אנחנו בדרך,
עוד שאלה. תגיד, ניצחון מוחלט, ידידי, שנה ושבעה חודשים, אנחנו לא מצליחים להכריע ארגון טרורים עם כפכפים. במה הועילו הפעם חכמים בתקנתם? תעזור לנו להבין.
קודם כל, היה לנו נשיא אמריקאי אויב, שנתן לנו אמברגו נשק, תקע לנו טרקטורים, תקע לנו חימושים.
יש לנו חצי שנה כבר נשיא אוהד. הרבה זמן חצי שנה.
היה זמן, נכון, היה לא חצי שנה, זה...
ינואר נכנס לבית הלבן, היום אנחנו בסוף מאי, עוד מעט...
נכנס ב-20 לינואר.
חמישה חודשים, לא נריב על זה, בסדר.
אתה מעריך שאנחנו מגיעים לניצחון מוחלט בתוך...
היה פה כמה חודשים שניסו למצוא עסקת חטופים, אגב, אני חושב שזו הייתה טעות. אני חושב שמהרגע הראשון היה צריך...
אנחנו חייבים לסיים. משפט לסיום ברשותך. אנחנו, להערכתך, מסיימים את המלחמה בעזה בתוך כמה זמן?
אני חושב שאנחנו נחושים, סבלנים, ובסוף יש בזה 1,001 משתנים, אבל התוכנית היום של צה"ל היא שבתוך חודשיים אנחנו מגיעים להקרה של חמאס.
חודשיים.
יכול להשתנות מפה ועד אוגנדה, וזה כרגע התוכנית של צה"ל.
אוקיי, אז אנחנו...
תודה רבה, חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה. יום ירושלים שמח. פרסומות.
יפה, שבנו. אריה, תגיד לי, מה אנחנו רוצים מעמיחי הטלי?
עמיחי הטלי כתב היום משהו מעניין, הוא כותב, מחותיים עם לאולי 45, וקצינת המילואים צלצלה אם אני מוכן להתנדב להמשיך שירות, ואני כתבתי, הנני. שלום לעמיחי הטלי, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
זה נמק ופרט, מה זה ההנני הזה?
אז אני אגיד לך מה, אני בדרך כלל פשוט יש לי נטייה לחפירות ארוכות יותר, זה באמת מחתיים יש לי יום הולדת, אני גם אישית מציין את היום הולדת שלי בתאריך העברי.
מזל טוב.
תודה, תודה, אני מציין בתאריך העברי, זה ג' בסיוון, יש קצת יותר משבועיים, אבל זה לא שהתאריך הלועזי נעלם לגמרי מחיי, אבל לא חשבתי, לא עסקתי בו, ואז פתאום אני מקבל טלפון מקצינת המילואים, מה שמכונה קצינת הקישור, אני קצין בצהל, ואז בגיל 45 אני אמור להיות פטור משירות מילואים, והיא זאת שכזה טלטלה אותי והחזירה אותי לאירוע שעומד לבוא, אמרה, תשמע, אם אתה רוצה שאני אמשיך, נוכל להמשיך להשתמש בך, אתה צריך לחתום על איזה טופס, היא שלחה לי אותו. והטופס הוא טכני, כל מיני, הכל שם זה פרטים, דרגה, מספר אישי, כל מה שאנחנו מכירים מצהל, אבל יש פתאום איזו שורה אחת שאתה צריך לנמק, מה הנימוק שאתה מבקש להמשיך להתנדב, לחמש שנים, זה כאילו כל פעם הערכה היא לחמש שנים. אז עד גיל 50.
תגיד.
הנטייה שלי הייתה, נטייה שלי הייתה לכתוב, וכן, להתחיל לתת שם איזו חפירה ארוכה וזה.
אני עוד יכול לרוץ, אני יכול לטפס על עצים, אני רוצה...
אל תגזים, לא לרוץ, אני יכול ללכת, כן.
אבל עמיחי, מעבר לעובדה שאתה באמת גבר שבגברים, וכולנו באמת חייבים לך תודה על באמת הדבר הזה. לא, לא, צריכים לומר דברים בשם אומרם. עדיין...
לא, אני מוכה בשם המילואים נקיות.
אוקיי, נכון, נכון, נכון. אז נאמר שאתה ישראלי היפה, על זה אנחנו מסכימים כולנו. אז בוא, אני אשאל אותך, מה זה אומר בעצם על מצוקת כוח האדם של צהל, בכל אופן, מכיוון שאם צריכים לגייס קצין מן 45, מהולל ויקר כפי שהוא עדיין, זה לא חדשות טובות.
אז אני לא בטוח שזה נכון, אילו, קודם כל, לתפקיד הצבאי שלי, אני קצין מודיעין. עשיתי במהלך המלחמה עד כה 301 ימי מילואים. מתוך כמעט 600 שאנחנו נמצאים בהם.
מדהים.
אבל בוא נגיד שלפחות התפקיד הצבאי שלי, כל עוד אדם מתפקד קוגניטיבית, אז הוא צריך מקו הלסת ומעלה בעצם, זה מה שאנחנו צריכים אותו. אז התפקיד הזה ניתן לעשות אותו האמת גם בשלבים הרבה יותר מאוחרים, לכן ספציפית שוב אישית במקרה שלי, אני לא רואה סיבה לפתור אנשים לפני כן. עכשיו, אני אומר שי, אם יש... אם היינו משופעים בחרדים שמתגייסים, אז הנטייה אוטומטית היא תמיד לחשוב על לוחמים, אבל ודאי שהם היו מגיעים גם לאגף המודיעין, עוד שגם שם היו יכולים לשחרר אותנו.
מה לגבי התופעה שאנחנו שומעים עליה בשוליים אולי, ואני מקווה שהיא באמת שולית, של משרתי מילואים רבים שמעדיפים לחמוק מהסבב הזה ומהסבב הקודם, כל אחד מסיבותיו, ובטח סיבות מצוינות.
אז על רקע אידיאולוגי אתה אומר, תראה.
גם אידיאולוגי וגם אחר.
אידיאולוגי זה כנראה מעטים.
אבל
השחיקה, אני מניח, דוחפת רבים
החוצה. אז אני לא יכול להגיד את זה שהשחיקה, אפילו אצלי בתפקיד הזה שבסופו, כן, באותם 300 יום, אני בתנאי המחיה שלי היו, הייתי נגיש למקלחת כמעט בכל יום, כן, הייתי נגיש וזמן בטלפון כמעט כל יום גם. זה שונה לחלוטין מה שאנחנו שומעים לוחם שנמצא כל פעם בסבב, לפעמים 100 יום ברצף בתוך הרצועה בלי שום נגישות לציוויליזציה. אז זה שונה, ועדיין יש לזה גם מחירים נפשיים שאני בעצמי חווה אותם, מאוד משמעותיים. מעידך אני אומר, מה אנחנו יכולים לעשות? זה מצבנו. אני חושב שהרוב...
אתה שומע, אנשים אומרים, אני לא בא לעוד סבב עד שאתם לא ממצים את הגיוס של החרדים. כלומר, אני משתמש בשירות שלי כלחץ לשוויון בנטל.
אני מקבל תגובות כאלה גם ברשת, וזה זוועה בעיניי. כאילו, זה בניגוד לכל מה שאנחנו... אני נוטה לומר, אני חושב שיש פחות 70% באמצע, שבמרכז, כן, לא בשמאל ולא בחרדים, בשמאל הקיצוני ולא בחרדים. אומרים, מה זה הדבר הזה? מדינת ישראל צריכה אותי, אני יכול לחלוק על הממשלה, על דרך הפעולה שלה, על צורת החשיבה שלה. אנחנו במלחמה קיומית, לפני הכל אני מניח את עצמי, אומר, כל מה שאני יכול לתת, הנני, זהו. כתבתי שם בסוף בטופס, כתבתי רק מילה אחת, הנני, כי שבוע שעבר נקלטתי לאיזשהו אירוע במכינה קטנה צבאית שהבן שלי ילך אליה בשנה הבאה. מאוד הרשים אותי לראות שהחניכי המחזור הנוכחי, כולם הולכים עם קבוצות, תמיד יש כל מיני סיסמאות וזה, להם כתוב מילה אחת, הנני.
אתמול שוחחתי עם איזה יהודי ששירת גם כן הרבה מאוד זמן במילואים, והוא אמר לי, מהסבב הזה אני מעדיף, עליו אני מעדיף לוותר, ואמרתי לו, תקשיב, בדיוק מה שאמרת, מדינת ישראל קוראת לך, איזה מין דבר זה? לא משנה מה אני מוקומה, תגיד. והמלחמה נמשכת 4 שנים. וחמש שנים, ומבקשים אני עכשיו לעצור את החיים שלי 4 או 5 שנים, כי אי אפשר להסדיר את העניין הזה עם החרדים, כי יש פוליטיקה ובעיות וכולי וכולי, מה עושים? מה הקו האדום שבו אנשים אומרים, טוב חבר'ה, עד שאנחנו כחברה...
מה הם עשו במלחמת העולם השנייה?
אני יודע, אבל...
4-5 שנים?
נכון, אבל במלחמת העולם השנייה, המדינות שהשתתפו בה גייסו את כולם. לא היה 20% מאוכלוסייה שאמרה, אני פטורה מגיוס מכל סיבה שהיא.
אז אני אגיד משהו בהקשר הזה, אני מבחינתי, שוב, אני בתפקיד מאוד מסוים, ואני איש אחד בעולם, וזה, אני מבחינתי עד בכלל, נשאר בלי שום מחשבה על שום דבר אחר, באמת זה לא מעסיק אותי, ואני אגיד דווקא בהיבט של המדינה, בואו נעשה רגע השוואה, כן? העלות של לממן חודש מילואים שלי עולה לנו, לכולנו, כל אחד ששומע פה, עולה לנו 10,000 שקלים בחודש, אתם מבינים את זה? במקום מה שאני מקבל מהמעסיק שלי בדרך כלל, ובמקום כל מיני מעטפות אחרות, עזבו את כל הבונוסים והטבות העכשוויות, זה באמת 10,000 שקלים בחודש. לו היה נער חרדי בן 18, זה עולה מאות בודדות של שקלים, אולי 1,000-2,000 שקל בחודש. זאת העלות. אפשר להסתכל על זה גם מהזווית הזאת, ואי אפשר להתעלם מזה. או חלילה...
היא הזווית הקלה, הלוואי שאפשר לפתור את הכל בכסף פה, זה עניין של דם, לא דמים.
זה אריה, אין לנו פתרון אינסופי, אין לנו בורות...
נכון, גם לזה אין לנו פתרון. עמיחי עטלי, כתב ידיעות אחרונות, מתנדב למילואים, תודה רבה לך.
וכל הכבוד.
מה שאתה עושה, ומה שאתה מתנדב.
תודה רבה.
פרסומות.
באריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
שבנו.
תשמע, אני הייתי בן 17 במלחמת ששת הימים.
וואו.
והייתי גדנאי. מה?
איפה התגוררת?
גרתי בירושלים.
בירושלים.
והייתי גדנאי, כמו כל תלמידי התיכון, והציבו אותנו בתור אלונקאים, ואני הוצבתי בבית החולים ביקור חולים, שהיה בית החולים הכי קרוב לקו העירוני. כמה מאות מטרים מהגבול שהיה בתוך ירושלים, וכמובן לא ידענו שום דבר. המלחמה פרצה והיו הפגזות בירושלים, ושמענו את ההתפוצצויות גם ליד בית החולים. התפקיד שלנו היה לקבל את הפצועים שמגיעים בכל מיני כלי רכב, ולהכניס אותם מהרחוב אל חדרי המיון או חדרי הניתוח. ולמדנו על מהלך המלחמה לפי מה שסיפרו הפצועים. אחד אמר, אני מבית ספר לשוטרים, ואחד אמר, אני מגבעת התחמושת. אז שלום וערב טוב ליהודה קנדל, מגיבורי הקרב בגבעת התחמושת. שלום.
סיפור, סיפור מדהים אריה אגב. שלום יהודה.
ערב טוב.
יהודה? יהודה קנדל איתנו? לא, יש כאיזשהו שיבוש בתקשורת. אז אני רוצה לשאול אותך, עד שיהודה יחדש את הקשר איתנו, תגיד, המעבר הזה מתקופת ההמתנה, שהייתה אווירה פסיכולוגית של האחרון נסגור את האור בנתב"ג, ממש לפעמי משיח, ספר לי על המעבר הנפשי הזה. אוקיי, יהודה, שלום, שומע. הנה, עכשיו אנחנו נתאמץ להשמיע קולנו. שלום, יהודה.
אנחנו שומעים אותך, שלום לך, ערב טוב. יהודה, ערב טוב. לא שומע אותנו?
לא, לא, זה לא עובד.
לא שומע אותנו, אני אגיד לך משהו טוב. על תקופת המעבר הזאת.
כן.
כולם היו בדיכאון, כולם היו בייאוש, כולם חששו קיומית וחפרו קברים המוניים וקידשו שטחים, ויום אחד אבא שלי בא הביתה זורח כולו. איזה שבוע לפני המלחמה, או 10 ימים. מה קרה? הוא אומר, פגשתי את עזר. הוא נסע לתל אביב לפגוש את עזר ויצמן שהיה ראש אגם. ועזר אמר לי, והוא לוחש לי באוזן, תוך 10 ימים אנחנו על הסואץ ועל הירדן.
מה?
עכשיו, זה נשמע פנטסטי, וגם בראייה בדיעבד, נגיד על הסואץ, היו תוכניות מלחמה להיכנס למצרים. על הירדן, איך הוא ידע? איך הוא ידע שהירדנים יתקפו אותנו, ושאנחנו נרצה ולא נרצה ונגיב? אבא שלי, מאותו רגע, לפחות אישית, אצלי ידעתי שאנחנו מנצחים, וזה ייקח כמה ימים.
מה שריתק אותי, הוא מבצע מוקד הרמנסטם תוכנן זמן, וסדר הגודל של הכוחות שלנו והיכולת שלהם כנראה גם ידענו. אז למה הייתה כזו בהלה?
הבעלה הייתה כי החשש היה שהממשלה מאססת ולא נותנת להיכנס. הלו, כשמדברים על זה שהיה פוטש באותם ימים, שהייתה ישיבת מטכ"ל עם לוי אשכול, והיו כמה אלופים שנכנסו איתו אחר כך לאיזה חדר ואמרו לו, אנחנו מניחים את הדרגות על השולחן אם אתה לא נותן פקודה להיכנס. להתחיל. והחשיבות של הכנסת בגין ודיין לממשלה לא הייתה כי דיין שינה את התוכניות המבצעיות או שהוא הכריע בעד יציאה למלחמה, אלא היה באמת מורלית, זריקת מורל עצומה גם לממשלה שפחדה מאוד וגמגמה, ידעו שיש תוכניות אבל לא ידעו אם הם יצליחו, לך תדע. אתה אומר אנחנו יכולים לשתק בשעות ספורות את כל חילות האוויר של מצרים ושל סוריה, אבל אוקיי, זאת התוכנית. והיו שם אנשים מבוגרים שכבר ראו תוכניות שלא כל כך הצליחו. ולכן החשש היה שיקנעו ללחץ בינלאומי, צרפתי, אמריקאי. הנשיא ג'ונסון, שהנשיא מאוד אוהד את ישראל באותם ימים, אמר אם תפעלו לבד, תישארו לבד. והיה לחץ לחכות לאיזה משט שיפתח את מיצרי טיראן. אולי עכשיו נצליח. יהודה קנדל, ערב טוב.
הלו.
הנה, אולי הפעם. שלום, אותך. יהודה,
אתה
שלום.
אתה שומע אותנו?
בקושי.
נו, אבל אנחנו שומעים אותך, וזה מה שחשוב, נשארו לנו 2.5 דקות. אתה יכול, אחרי שסיפרנו כבר חלק מסיפור הגבורה של גבעת התחמושת, להסביר לנו מה היה שם בקרב הזה, שהפך אותו למיתוס הגדול של מלחמת ששת הימים?
אין למושג. זה היה הקרב הראשון הקשה.
תשובה. עבר
את זה, אני לא יודע.
אז אם תוכל לספר לנו קצת על החוויות שלך כלוחם בקרב הזה. יהודה. טוב.
חוויות.
כן.
אין חוויות.
כן.
מתקדמים ביורים, יורים ומתקדמים.
אבל בכל זאת, אומרים שזחלת על איזה גג של בונקר, והכנסת לתוכו רימון יד, בשעה שמתוך הבונקר הזה יורה מכונת יריה כבדה. זה לא סתם יורים ומתקדמים.
לא, לא, זה היה קטע של תעלה, עד לבונקר זה קטע 30 מטר או משהו כזה ישר, שמתוך הבונקר אפשר היה לצפוק כל מי שנה בתעלה. בתעלות לפני כן הם היו כל 5, 6, 8 מטר, שוברים ציר, כך שאי אפשר להשתיל למחה גדול. ושם אי אפשר להתקדם, אז זחלתי, עליתי מעל הבונקר, זרקתי רימון פנימה, והמשכתי
מעבר
לבונקר.
מה שכל אדם עושה ממש כל יום, כמו ג'וגינג בבוקר. תגיד, יהודה, כמה... לא, אני אומר את זה ממש באירוניה.
חצי דקה יש לנו.
הגבורה שלך היא באמת יוצאת דופן. כמה חברים קרובים איבדת בקרב הזה?
לא שומע?
כמה חברים קרובים איבדת בקרב?
איבדתי אחד קרוב מאוד, שהיה איתי גם בגרעין, הייתי בחדר בבירות יצחק, קוראים לו מאיר שנור, נולד בכפר עציון.
כן.
אחרים היו חיילים שהכרנו.
יהודה, אז לצערי, כן.
יהודה, בפעם הבאה אנחנו מקווים שהקו יהיה יותר טוב ונוכל לשמוע את הסיפור כולו מתחילתו ועד סופו. תודה רבה, יהודה קנדל. תודה רבה. זהו, סיימנו.
תודה, תודה.
להתראות.
אספתם ואוסר פלסנר, יש לנו זמן, שקד מורה, גיא רביב, עמיתי דויק, אליעזר בן יהודה, וספורטים קופמן, פרימו והיללי, ושקד וולפינגן כמובן, ספורטים קופמן, פרימו והיללי, מיד אחרינו.